לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי קבע בטבת תשע"ט באולפן בני טוקר. נעסוק בפינוי בעמונה. דניאלה וייס אומרת, זו טעות טקטית של ראש הממשלה בזמן מערכת הבחירות. גם על פרשת המרצה והסטודנטית עם המדים באוניברסיטה העברית, נשוחח עם שי גליק על מכתב ההתנצלות של האוניברסיטה. על המפץ השבוע נשוחח פה עם הרב אליעזר שיינוולד, ראש ישיבת מודיעין, ראש ישיבת ההסדר שם, והוא מדבר על התקוות הגדולות, על היכולת של הבית היהודי והאיחוד הלאומי לחזור להישגים ההיסטוריים שהיו בשנים הקודמות. וגם נחי אייל מהאיחוד הלאומי הוא מתמודד שם, והוא אומר, הנהגה משותפת, צריכה להיות הנהגה משותפת בין בצלאל סמוטריץ' לאורי אריאל, ההתמודדות הזאת גורמת לנזק. הרב משה אגר, הוא קורא לאחד כוחות, הוא לא סומך על הבית היהודי, לדבריו המנגנון עדיין נשאר בידיים של אנשיו של בנט, ואומר, הציונות הדתית חייבת ללמוד להקשיב לרבנים. ועל מתמודדת באיחוד הלאומי, נעמה זרביב מארגון שוברות שוויון, היא אומרת, אנחנו הפמיניסטיות אמיתיות ורוצה להשיב את הקול הפמיניסטי היהודי לכנסת. אז אנא ערבה. על רקע הפינוי בעמונה של המבנים, אנחנו משוחחים כעת עם יושבת ראש תנועת נחלה להתיישבות, דניאלה וייס, שלום לך.
שלום, שלום.
אז התייחסותך לעניין הזה?
ראשית, אני חושבת שנתניהו עושה שגיאה מאוד גדולה ברמה המדוברת היום, ברמה האלקטורלית, ואני חושבת שכדאי שיעשה תשובה, מה שנקרא, שיחזור בו מהטירוף הזה של להרוס בתים של יהודים, מכיוון שהמרוץ למנדטים הוא לא רק חוגי בית במאיר לעיר, אלא גם לנהוג על פי מצע הליכוד לבנות את ארץ ישראל ולא להרוס. לא מזמן נתניהו הכריז שהוא לא יפנה יישובים, ועצם ההכרזה הזאת מאוד הייתה תמיהה. מה זאת אומרת לא תפנה יישובים? מי מעלה בדעתו שאיש שעומד בו, שראש ממשלה ימני במוצהר ואמור להיות גם במעשה, מה פתאום לפנות יישובים? מדוע לפנות יישובים? והנה לא עובר זמן קצר בין ההכרזה המיותרת הזאת, מכיוון שזה צריך להיות דבר מובן מאליו, ובין הפינוי האכזרי הלילה, כולל אמצעים מאוד מאוד לא קשרים, כמו רימוני הלם וכדורי גומי. ממש מזעזע. בשעה שחאן אל אחמר נשאר מוגן כאילו זה היה נבצר מהתקופה הצלבנית. אני חושב שנתניהו עושה כאן שגיאה מאוד גדולה, שהוא ממשיך במדיניות שיכולה להוריד אותו למטה. אנחנו כתנועה ממש לא מעוניינים בעליית השמאל. לא רק שלא מעוניינים, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי שהממשלה בארץ ישראל תהיה ממשלה ימנית. אבל אי אפשר בשום פנים ואופן להמשיך במדיניות כזאת של הרס. מה שנעשה הלילה...
תרשי לי רגע משהו להגיד להגנתו, כאילו אני מייצג פה את הצד השני, שבכל זאת הרעיון יהיה לא חד צדדי. א' הוא בברזיל, שתיים, לא מדובר ביישוב, אלא בהצבת חווה או שני קרוונים ביישוב שכבר פונה, והחבר'ה שם עברו לעמיחי.
כן, אבל
א',
חווה, מה זה חווה? חווה זה... גם יש חווה של אריאל שרון, אז מה, מישהו חושב לפנות אותה? גם אם מסתבר שיש שם איזושהי בעיה. יש הרבה חוות חקלאיות, יש עשרות, ביהודה ושומרון יש למעלה מ-50 חוות חקלאיות. מי יעלה על דעתו לפנות חווה? זה שהוא נמצא, בני, היום זה כבר מצחיק לדבר על מישהו נמצא בחוץ לארץ. ראש הממשלה, אלף כל איש עסקים, בין אם הוא בארץ ובין אם הוא בחוץ לארץ, זה לא משנה. היום הטלפון משרת את כל העולם שהוא כפר קטן. לבדי ראש הממשלה שהוא זמין בכל שעה, ועובדה גם שההתבטאויות שלו בברזיל נגעו לנושא של ההתמודדות שלו, לדעתי הצודקת, עם הנושא של חשש מכתב אישום. הוא עדף את זה בצורה מאוד מכובדת, מאוד ראויה, אני מכוון את נתניהו, מכיוון שערב בחירות אין דבר כזה להיות אובייקטיבי. אפילו עוד רוממותו היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, שהוא מנותק מכל השפעה חיצונית. איך הוא אמר? הוא עובד מקצועי, ואת המשפט הבא של מנדלבליט היה לטובת עם ישראל. מה קשור מקצועי ולטובת עם ישראל? מקצועי זה מקצועי, זה לא קשור לטובת איזה כלל.
רגע, אבל החלטה לפנות את המבנים זה הפרקליטות, אז את יכולה גם לומר שזה לא ראש הממשלה, אלא שרת המשפטים, שאולי יקשו על הפרקליטות.
כן, על הילד יש לי ביקורת מאוד נוקבת בנושא הזה, היא הייתה צריכה לבלום את זה, כמו שידעו לבלום את חן אל אחמר, אבל בסופו של דבר, מי שמסוגל לבלום על אף שיש החלטה של, נקרא לזה משפטית, בין אם זה של אינסטנציה זו או אחרת, זה ראש הממשלה. נכון שגם הילד שקד הייתה יכולה לתפוס כאן אומץ ולעשות מעשה, ואפילו להתייצב במקום עצמו, כמו שמירי רגב ידע לפני שבוע להתייצב שם במקום עצמו. אז הילד לא בחרה לעשות את זה, אלא נשארה מחוץ לתמונה. נתניהו יכול היה לעצור את זה, והוא לא עצר את זה, וזה חמור מאוד. אבל אני לא רוצה באופן שיטתי כאן לתקוף את נתניהו, בגלל שאני כן רוצה שנתניהו יהיה ראש ממשלה, ואני כן רוצה שהימין יהיה בשלטון, ולא השמאל חס וחלילה. יחד עם זאת, אני אומרת, ונדמה לי שאמרתי כבר לך או לגורמים אחרים בערוץ 7, בכל מיני הזדמנויות, אנחנו כתנועה מתכוננים לצאת לרחובה של עיר, ממש בימים הקרובים, והדגש שלנו זה משמרת לכבודה של ארץ ישראל. ואנחנו מתכוננים לשים את הדגש על הדבר הזה כדי להבהיר שאנחנו רוצים ימין בראשות ממשלה, יחד עם זאת, הימין חייב לשמור על ארץ ישראל, ולשמור זה לא להעמיד זקיף מעל ההר, על ההר, אלא לבנות את הארץ. אנחנו יוצאים ממש בימים אלה, ומצאת אותי ברגע של הכנות לקראת יציאה לרחוב עם דגל מורם לכבודה של ארץ ישראל. ואנחנו לא נרפה עד הבחירות ועד הרכבת ממשלה.
את רואה את המצב דומה לבחירות הקודמות בהם את יזמת את העצרת בכיכר רבין, או שהפעם זה קצת שונה גם לאור המפץ בימין?
בוא נאמר כך, אם אני מצטטת אנשים חכמים ובעלי ניסיון, לא חוזרים על הטקטיקות של הקרב הקודם. אני חושבת שהליכוד, אם היה להם מספיק תעוזה, לצערי אין מספיק, אבל אולי לא תהיה להם ברירה, והם יצטרכו להתכנס שוב בכיכר רבין, אבל אני לא רואה את עצמי שוב יוזם את הדבר הזה, אבל יחד עם זה, עמדתי מגאולה כהן שתהיה בריאה, never, in politics, never say never, אף פעם אל תגיד לא. יכול להיות שיהיו תמורות וכן יצטרכו לעשות משהו, אבל אנחנו רוצים דווקא לצאת מוקדם יותר הפעם, עם נוכחות ברחוב, זה יכול להיות גם ממש בנוכחות ברחוב בלפור, עם אמירה ברורה לכל אורך הדרך, אנחנו כאן כדי לשמור על ארץ ישראל ולהזכיר שהימין מחויב לארץ ישראל, ולא רק בהצהרה שגם היא צריכה להשתפר, להעיף את כל הדיבורים על מדינה מינוס או שתי מדינות, כל הדברים האלה החוצה, להיצמד למצע הליכוד המקורי שמדבר על כל ארץ ישראל, ולא להסתפק בהצהרות, אלא בפועל להכין תוכנית התיישבות ממלכתית עבור בין 2-3 מיליון יהודים ביהודה ושומרון, לפי המודל שהכין בזמנו ראש הממשלה שמיר, שהציב 15 צוותים, שהכינו 15 ממש ספרים עם תוכנית התיישבות של מיליוני יהודים ביהודה ושומרון, לחזור לכל זה. אנחנו לא נניח ולא נרפה, זה לא כך ש... אנחנו הולכים אל הימין, זאת אומרת לתמיכה בימין עם עיניים עצומות. אנחנו הולכים, רוצים ימין, אבל אנחנו עם עיניים פקוחות. ואנחנו לא ננוח ולא נרפה, ומה שקרה הלילה בהמונה זה זעזוע מאוד קשה, שהוא אומר למעשה לכולנו, לכל אנשי הימין, חייבים לקרוא לנתניהו להיות נאמן למצע של אותה מפלגה, של מפלגת הליכוד, שבראשה הוא עומד. ואנחנו לא נרפה מהעניין הזה, מתכננים ממש בימים אלה לצאת לרחוב.
אבל לגבי עצם העניינים הפוליטיים, זאת אומרת, מה את אומרת לגבי המפץ בימין? האם את חוששת מזה?
אני אומרת לגבי מה שקורה בימין ובשמאל, אני מתבוננת כמו כל ישראלי עכשיו, שרואה, איך אומרים, זה הפך להיות כאילו מה יקרה היום, כזה סוג של ספורט לאומי. מבחינת מה שקורה בימין, לא סוד הדבר, מכיוון שבנט מכריז ממש כל פעם על שאיפה להנהגת המדינה, והוא הציב את זה כמטרה, והוא ראה שהוא מתחפר במסגרת הבית היהודי, והוא מנסה ללכת על הטיקט, מה שנקרא, על האג'נדה, על סדר היום של ימין ושמאל, לא ימין ושמאל, סליחה, דתיים חילוניים, ויכול להיות שיש משהו באווירה בארץ היום, שהיא משהו שהוא לא קשור לפוליטיקה של ימין ושמאל, אלא של דתיים חילוניים, משהו שהוא אטרקטיבי, שיכול למשוך. לי נראה שזה עוד ניסיון ליצור משהו שימשוך יותר מהמסגרת של הבית היהודי. ברמה הפוליטית, אני מאוד מבינה שאדם שרוצה לחתור לראשות ממשלה, מנסה, הוא ראה שהוא מתחפר סביב ה8 מנדטים, הוא כן. לא רוצה את זה.
ומה לגבי הבית היהודי שנותר כרגע עם האנשים שלו? איך את רואה את העניין הזה?
קשה מאוד לדעת, ואם יצליחו להוסיף עוד אישים, הם יעמידו בראש, עדיין יש התמודדות של מי יהיה בראש. באמת מאוד מאוד קשה לדעת לגבי הבית היהודי.
אבל בכל מקרה, אם אני שומע ממך, אז יותר את מבקשת מהליכוד, מנתניהו, זאת אומרת, את לא מודאגת מעצם העניין שנתניהו ינצח שוב, אלא את רוצה שהוא... אכן ישקף את הימין, ייצג את הימין, כמו שצריך.
כן, סביר שהליכוד יקבל מספר מנדטים כחטיבה, הליכוד עצמו, יותר מאשר כל מפלגה אחרת. עדיין זה לא אומר שנתניהו יצליח להרכיב ממשלה, ולכן יש חשיבות לבית יהודי חזק, ויש חשיבות לימין באופן כללי חזק. רסיסי המפלגות זה לא דבר טוב, בגלל שהם יכולות, א', והדברים ידועים, המפלגות הקטנות עלולות להיעלם, וגם הבית היהודי לא מספיק חזק, וגם מה שהימין החדש, שבנט והילד הולכים עליו, גם זה לא ברור איזה גובה זה יתפוס, כך שיש סכנה בהרכבת ממשלה, שהצד הימני לא יהיה מספיק איתן. ואז יכולות להיות כל מיני קונסטלציות, כל מיני הרכבים של מפלגות מרכז, ואני לא רוצה להזכיר כדי לא לחזק אותם, שעלולות לחבור לנתניהו. וזה לא, זה לא התמונה הרצויה שהייתי רוצה לראות.
טוב, אז נודה לך בשלב הזה לדברים, יושבת ראש תנועת נחלה להתיישבות, דניאלה וייס, תודה רבה לך.
למעשה אני חברה בהנהלה, לא יושבת ראש, אבל... בהחלט פעילה בתנועת ובהנהלה של תנועת נחלה להתיישבות.
אז תודה רבה לך על הדברים.
תודה, כל טוב.
כל טוב, תודה. המרצה שפגע בסטודנטית שלובשת המדים, מדי צהל באוניברסיטה העברית, עכשיו גם כן האוניברסיטה וגם המרצה מתנצלים, הם מבינים שזה לא תורם להם. שלום לשי גליק, מנכ״ל בצלמו.
שלום וברכה.
אז אנחנו רואים באמת שהנהלת האוניברסיטה שולחת מכתב התנצלות, או לא לתקשורת, אלא לתורמים שלהם, לקהילה של האוניברסיטה, ומודיעה שגם המרצה וגם הנהלת האוניברסיטה התנצלה פומבית בפני הסטודנטית. אז זה כן. באמת מאבק שהצליח הפעם, לא?
כן, קודם כל, אם אנחנו, לצערנו זה לא היה אמור לקרוא ככה בכלל, זאת אומרת, לא צריך שמישהו יתנצל בשביל דבר כזה לא היה אמור לקרוא. באמת סטודנטית שחשה נפגעת בגלל שהגיעה עם מדים לכיתה שלה, ובעצם ככה סטודנטים אחרים ערבים, סטודנט ערבייה, לא, הם חשבו, פגעו בה בגלל שהיא לובשת מדים של הצבא, והיא אחראית... לא עלינו לפשעי מלחמה במרכאות שצהל עושה. אותו סטודנטית חשה נפגעת עם ככה ופנתה למרצה. לאותו מרצה המדוברת, קרול אלפריך, וקיבלה ממנה תגובה שכולם ראו בתקשורת, תגובה סוג של זה אשמתך, מה את רוצה שאת לובשת מדהים, וכו' וכו'. אנחנו ראינו את הסיפור הזה, מאוד מאוד הזדעזענו, אנחנו לא חושבים שאף אדם צריך להיפגע, לא בגלל שהוא לובש מדהים, וגם לא בגלל שהוא לא לובש מדהים, גם אם אדם היה חרדי, ומישהו, סטודנט אחר, כועס עליו בגלל שהחרדים חוסמים כבישים, או אפילו להפך, סטודנטית ערבייה, שמישהו היה בא אליה וצועק עליה שערבים עושים פיגועים במהלך שיעור, גם לא אמור לקרות דבר כזה בשום מצב, כל אדם זכאי לכבוד, בסיסי מאוד, ולכן אנחנו פנינו בעצם לאוניברסיטה, ואמרנו להם, וגם למרצה באופן אישי אני פניתי, ואמרתי להם,
לאיזה מועצה? לאיזה מועצה?
למרצה, למרצה, לקרול אלפריך, אותו מרצה שבעצם... למרצה, ואמרנו לה, אתם חייבים להתנצל על זה, את חייבת להתנצל על זה, ואם לא תתנצלי, אנחנו נתלונן עלייך בפני המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, בעצם שיש כאן סוג של אפליה על רקע פוליטי, שבעצם אותו סטודנטית, סוג של רקע פוליטי, כמובן רקע שהיא לובשת מדים של צה"ל, זה גם, אגב, זה בכלל לא פוליטי, אבל זה סוג של אותו הגדרה של אותו סעיף. לשמחתנו, המרצה וגם האוניברסיטה הבינה שבאמת קרה כאן טעות, וגם המרצה התנצלה באופן אישי בפני אותו סטודנטית, וגם האוניברסיטה הוציאה מכתב אישי לכל קהילת האוניברסיטה ולאותו סטודנטית, שהם מאוד מאוד מכבדים חיילי צה"ל, מאוד מכבדים לוחמי צה"ל, לא יקרה דבר כזה יותר, קרה סוג של שקיעה, והם מתנצלים על זה, והם לוקחים על זה את מלוא האחריות, ואנחנו בהחלט חושבים שהסיפור הזה יסתיים בצורה מוצלחת, המסר הוא עבר, האוניברסיטה העברית זה אוניברסיטה שמכבדת מאוד חיילי צה"ל, לומדים שם הרבה מאוד חיילים וקצינים בתוכניות יהודיות שמיועדות באופן אישי לקצינים בצה"ל. גם הנשיא של האוניברסיטה, גם הרקטור פרופסור ברק מדינה טיפלו בזה באופן אישי, באופן מאוד מאוד מכובד. אנחנו לא חושבים שצריך לפטר אותה, אנשים עושים טעויות, לא צריך לפטר כל אדם שעשה טעות, צריך גם להדגיש שאותו סטודנטית, חיילת, קיבלה את ההתנצלות והיא לא דורשת את הפיטורים של אותו מרצה, ההפך הגמור מזה. ישבה, שוחחה איתה, קיבלה את ההתנצלות, קיבלה את ההתנצלות של האוניברסיטה, ואנחנו בהחלט חושבים שהסיפור הזה, חבל שהוא קרה ככה בצורה הזאת, ואנחנו שמחים שהוא הסתיים, ואנחנו בטוחים שעבר כאן מסר לכלל האוניברסיטאות בארץ, אגב, זה לא פעם ראשונה ששומעים כזה סיפור, היה בעוד כמה אוניברסיטאות כאלה, על כל מיני מקרים כאלה, הוא עבר מסר חד וברור שיש, שאף סטודנט לא יפגע בגלל שהוא לובש מדים, ואף מרצה לא יקבל את זה, ואם יקרה דבר כזה חלילה, אותו סטודנט שינסה לפגוע, הוא זה שיאנס, וזה לא יקרה יותר. באופן כללי, יש כאן נקודה שצריך לשים לב עליה, לצערנו באקדמיה הישראלית יש רוחות פוסט-ציוניות מאוד מאוד כבדות, וצריך לשים לב עליהן.
מה שברור שהמרצה הזאת לא בדיוק חברת ליכוד או אשת ימין לפי ה... מה שהיא אמרה, גם אם היא מתנצלת, כנראה שאלה הדעות שלה, מה לעשות? זאת אומרת, זה די ברור, די ברור לאן הרוח נושבת מבחינתה של אותה מרצה. זה משהו שהיא לא יכולה למחוק, גם אם היא תתנצל.
אני חייב לציין שהנקודה היא נכונה, היא חתמה בעבר על עצומות, עצומות מאוד קשות נגד ישראל. יחד עם זאת, צריך להפריד בין זה של חתמה על עצומות לבין... מה שהיא צריכה להגיב כשקורה כזה דבר, אני חייב לציין שכל התאים, כולל התאחדות הסטודנטים הארצית, תא אופק שותה של מחנה השמאל, ואפילו אנשי שמאל נוספים, גינו מאוד מאוד חמור את הפגיעה הזאת, צריך להבין שיש כאן פגיעה בזכויות אדם, לא ייתכן שאדם יופלה וירגיש לא נעים ומובך, בגלל שהוא משתייך לקהילה מסוימת, זה אפליה הכי ברורה שיש, זה פגיעה בזכויות אדם הכי ברורה שיש, ולא משנה מה העמדות הפוליטיות שלך או של המרצה או של סטודנט. ולכן היה כאן תקלה חמורה ביותר. כן. זה שהמרצה חושבת שצריך לפנות את כל יהודה ושומרון, זכותה מלאה לחשוב את זה בדעות הפוליטיות שלה, לא, כמובן לא בפומבי.
אגב, זה מקובל, מקובל באוניברסיטה העברית שהסטודנטים, החיילים, מגיעים עם מדים ללימודים?
כמו שאמרתי, קודם כל יש תוכניות יהודיות שבין האוניברסיטה העברית לחיילים במדים, שאז הם חויבים על פי חוקי הצבא להגיע במדים. כאן כמובן מדובר בחיילת שבחרה להגיע במדים בגלל הנוחות שלה, זאת אומרת בסיום לימודים, ולא לא כחלק מתוכנית יהודית. זה מקובל, אין בזה שום בעיה, הפוך, חייל צריך לדעת שהוא יכול להסתובב במדים בכל מקום, בירושלים, במאה שערים, ובאוניברסיטה העברית, ובשכם, ואף אחד לא יפגע כן. בו, לא ייתכן שיפגעו
באדם. טוב, גם המדים נותנים לו אפשרות לנסוע חינם באוטובוס ובתחבורה
נכון,
הציבורית.
נכון, זו עוד נקודה חשובה. שגם לסטודנט, לחייל, בעצם אין הרבה, הוא לא מקבל משכורת גבוהה, כידוע לכולנו, והמדים נותנים לו את האפשרות לנסוע בחינם, הלוך וחזור לאוניברסיטה, להשלים את הלימודים שלו, ולכן זו זכותו המלאה והלגיטימית להסתובב במדים, כמו שאמרתי, בכל מקום בארץ, במאה שערים, ובשכם, ובאוניברסיטה העברית, ובמוסד חיפה, ולא משנה, וגם בשפרם, ובכל מקום אחר כזה, וחייבים, ומי שפוגע בחיילי צה"ל, צועק עליהם או מפלא אותם על זה שהם לובשים ממדים, הוא זה שצריך להנש, הוא זה שצריך לסבול, ולא אחרים. אם יש סטודנטים שנפגעים מזה שהם רואים אנשים שלובשים מדים, אז אין בעיה שיתכבדו ויעברו ללמוד באוניברסיטת ביר אל-זית בשכם, או יש אוניברסיטות ברמאללה, אין עם זה שום בעיה.
סתם אבל הסטודנטית הערבית לא התנצלה.
הסטודנטית הערבייה לצערי כרגע לא התנצלה, אנחנו מנסים לטפל בעניין הזה גם כן, שזה יובר לה שהיא עשתה משהו מאוד מאוד חמור, וצריכה להתנצל על זה, ובאופן כללי, אם זה, כמו שאמרתי, זה לא פעם ראשונה אגב שיש את הדברים האלה, סטודנט ערבי שחושב שהוא לא רוצה לראות בעקידה שלו סטודנטים מדהים, בשמחה רבה, מוזמן לקום, לראות את החפצים שלו, ולעבור ללמוד בכל אוניברסיטה ערבית אחרת, שתקבל אותו בשמחה רבה. לא ייתכן שאותו חיילת, אגב, שמגינה על אותו סטודנטית ערבייה, צריך להבין, לספור את זה, אותו חיילת מגינה על אותו סטודנטית ערבייה, כן? היא מגינה על כלל אזרחי ישראל, בתוכם הסטודנטית ערבייה, תרגיש מופלט, תרגיש מבטים עוינים, אפילו אפשר להגיד את זה ככה, בגלל שהוא הולכת עם מדים, וסטודנטים ערבים רואים אותו. סטודנט ערבי, שזה מפריע לו בעין, שהוא רואה חיילים, אין בעיה, מוזמן לקום וללמוד באוניברסיטת ביר אל-קוד בשכם, ישמחו מאוד לקבל אותו.
אגב, לא מזמן האוניברסיטה העברית היה את הסיפור עם האנרכיסטית מארצות הברית, שבסוף באישור הבג"ץ היא לומדת באוניברסיטה, מעניין מה קורה איתה היום. זה קצת נושא אחר, אבל סתם מעניין מה קורה איתה היום.
גם שם ראינו לצערנו את העמדה של האוניברסיטה העברית, שאני מאוד מאוד התנגדתי לה, לצערי לא הצלחתי לשכנע את ראשי האוניברסיטה לא לקבל את אותו סטודנטית. ראשי האוניברסיטה באו בראש טוב, אמרו, הפוך, בוא נראה לה את הפלורליזם.
כן, אבל ידוע מה קורה איתה היום?
כרגע היא לומדת, היא סטודנטית, לומדת בתוכנית שנקראת צדק מעברי.
כנראה עם מיכה פרופיל, הסיפור הזה כנראה ימצא את עצמו כרגע.
אני עוקב אחריה באופן אישי, א', היא חתומה, כן, היא חתומה, התחייבה שלא לעשות שום אירוע, שום פעילות, שום הפגנה או כל פעילות אחרת מעבר ללימודים, ואם היא תעשה את זה, יבטלו לה את האשרה שהייה בארץ. אני מאוד מאוד מקווה שהיא תפתח את העיניים שלה באמת ותראה את הפלורליזם האמיתי שקיים בישראל, את הדמוקרטיה, ותבין שדווקא בישראל אפשר לראות סטודנטים ערבים שבכיתה ועוד שהם מגלצים את החיילת, ועד החיילת היא זאת שמרגישה מובכת. זה רק מראה כמה אנחנו מדינה פלורליסטית ודמוקרטית יותר מדי, כמו שאומרים. ואני מאוד מקווה שתצא מישראל אותו סטודנטית לרה קסם, ויפוך, היא תהפך לאחת מתומכות ואוהבות ישראל.
אוקיי.
אני מקווה שאיך אומרים, שכל אדם שפותח את העיניים, באמת רואה את כמה מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ושוויונית, ומתוך כל הארצות היא דואגת הכי הרבה לזכויות המיעוט הערבי.
אוקיי.
ולפעמים אפילו חשבון המיעוט הישראלי.
נודה לך על הדברים. שי גליק, מנכ"ל בצלמו.
תודה רבה, אני שוב פעם רוצה לציין, אני חושב בהחלט שהסיפור הזה מאחורינו, ולא צריך להמשיך לרדוף את המרצה כל החיים שלה. היא עשתה טעות, מלקחה אחריות, התנצלה, כולנו עושים טעויות, ואדם שעושה טעות ומתנצל, מודה ועוזב ירוחם.
אוקיי, תודה רבה לך, יום טוב, שי גליק, תודה.
יום טוב, תודה.
תודה. על המפץ הפוליטי השבוע, אנחנו עכשיו משוחחים עם הרב אליעזר שיינוולד, ראש ישיבת ההסדר במודיעין ובאופקים. שלום לך.
שלום לך ולכל המאזינים.
אז רצינו באמת לשמוע את דעתך, איך אתה מנתח את מה שקרה פה השבוע, איך אתה רואה את העתיד של הציונות הדתית בכנסת, בפוליטיקה.
אין ספק שהמפץ שהתנפץ בפנינו במוצאי שבת, הוא שינוי דרמטי שלא רק שהוא היה בלתי צפוי, הוא בא בעיתוי מאוד מאוד בעייתי. אין ספק ששתי הקדנציות האחרונות שבהם בסופו של דבר מי שהוביל את המפלגה, היו אנשים שמחליטו בשלב הזה לעזוב את המפלגה ולהקים את המפלגה אחרת, זה יותר בעיה מאוד מאוד קשה של המשכיות. אבל צריך לזכור שמפלגת הבית היהודי היא לא מפלגה פרסונלית, היא מפלגה אידיאולוגית, הוקמה ב-1902, הרב ריינס, תלמידי חכמים גדולים, כמו שהרב ציודה תמיד היה מזכיר, יש לה אידיאולוגיה מאוד מאוד מוצקה של חיבור הקודש והחול, התורה והמדינה, החיבור לארץ ישראל, לעם ישראל ותורת ישראל, מפלגה שיש לה הרבה מאוד מניות בכל מה שקשור למדינת ישראל, אם זה בתחום ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועל כל המשמעויות הערכיות והביטחוניות שיש לדבר הזה, אם זה לגבי הנושא של הפריפריות והקמת הגרעינים, אם זה בהשפעה בצבא הגנה לישראל, אם זה בהשפעה בתחומים של השירות הלאומי, וכן הלאה וכן הלאה, בתחום החינוך, באמת המון המון תחומים שהציבור הזה מתוך תורתו, מתוך גדולת תורתו, משפיע בחברה הישראלית. ולכן זה לא הדבר שהוא תלוי באדם כזה או אחר, הוא תלוי באידיאולוגיה הגדולה של התנועה. ברור שבסוף, כשמתרגמים את זה לפוליטיקה, באמת צריך למצוא את האנשים המתאימים, שהם גם חדורים באידיאולוגיה הזאת, הם גם יכולים לייצג אותה, וגם הציבור ירגישו שהנציגים האלו הם באמת גם מייצגים אותם, וגם מרגישים בטוח ומרגישים שהם רוצים להתחבר אליהם. וזו המשימה שלנו ממש בתקופה הקצרה הקרובה שעומדת בפנינו, צריך למצוא את הנציגים המתאימים, ולבוא לציבור בצורה הכי אותנטית והכי משמעותית, ולהציג לציבור גם את הנציגים וגם את הגישה, ואני מאמין שבעזרת השם זה יכול להיות אפילו סוג של מפת חיובי, זאת אומרת מתוך המצוקה יכול להיות שיתגלו אנשים שעד היום הם לא היו בתוך העניין, ועכשיו הם התיישבו ליד ההגה ויביאו את הציונות הדתית למחוזות חדשים.
ואתם הייתם אמורים להיפגש, רבנים? הייתה אמורה להיות פגישה? פגישת רבנים?
הייתה פגישת רבנים השבוע, פגישה של רבנים מובילים בציונות הדתית, בכל קצווי הציונות הדתית. היה איזשהו סוג של סיור מוחות, של לנסות לחשוב מה עושים, כי באמת הסיטואציה היא מאוד בעייתית, זאת אומרת, נמצאים גם בעיתוי בעייתי, גם המצב התקציבי הוא בעייתי, יש פה הרבה אלמנטים בעייתיים. והיה סיור מוחות, נשמעו דעות, תהיה לדבר הזה המשכיות. אני מבין שגם המוסדות של הבית היהודי מתקדמים כרגע בכיוון של בניית פורום של ועדה מסדרת, שתנסה לאתר ולבנות את הרשימה הייצוגית לכנסת. בעזרת השם, אני מקווה שזה מה שיוביל קדימה.
זאת אומרת, אתה מדבר גם על האיחוד הלאומי, או כרגע אתה מדבר רק על הבית היהודי, מבחינתך?
ברור שבסופו של דבר, הראייה צריכה לראות את הגוף, אנחנו קוראים לזה הבית היהודי המאוחד. את הגוף שבעצם מאחד בתוכו גם את הבית היהודי וגם את האיחוד הלאומי. אנחנו מאותה משפחה, אנחנו מאותה תפיסת עולם. אנחנו מגוונים, ואין סיבה בעולם שלא נצליח להתאחד. אני רוצה להגיד איזה משפט לגבי העניין הזה, כיוון ששאלת. אבל אני אתחיל צעד אחד אחורה. אני שומע ואני גם קורא בכל מיני מקומות שאנשים אומרים, הבית היהודי היא מפלגה סקטוריאלית, אנחנו רוצים להיות שייכים לכלל האומה, לא למפלגה סקטוריאלית וכו' וכו'. ואני רוצה להזכיר לאומרים ולאלה שחושבים ככה ולא אומרים. הבית היהודי והאיחוד הלאומי, שהם בעצם באים מכוחה של תפיסת הציונות הדתית, זה לא סקטוריאליות. זה לא שיש פה איזה דאגה לאנשינו, ואנחנו רק פועלים לשם תקציבי למוסדותינו, רק כדי לטייב את המצב האישי של האנשים שמזוהים עם הבית היהודי, של הציונות הדתית. אין דבר שהציונות הדתית במוסדותיה שפועלים למען דבר מסוים, אין דבר שאין לו השפעה משמעותית על כלל החברה הישראלית. וכל הדברים שמענינו מקודם. ו... העמדה הזאת של הציונות הדתית שמחברת את הרוח, את הנשמה, עם הגוף, עם המציאות הריאל פוליטית, זה דבר שאם הוא לא קיים בתוך הפספס הכולל של קבלת ההחלטות במדינת ישראל, משהו חסר ונחה בתוך מדינת ישראל. לכן לא מדובר פה במשהו סקטוריאלי, אלא במשהו, מדובר פה בתפיסת עולם שאנשים חיים אותה ביום יום, ופועלים על פיה בנתינה מתוך עצמם, בפריפריה, במרכז הארץ, בצבא, בחברה, בכלכלה וכו', שהיא בסופו של דבר מהווה נדבך מאוד מאוד משמעותי בחברה הישראלית. בעניין הזה אין הבדל בין האיחוד הלאומי לבין הבית היהודי, אבל יש הבדלי ניואנסים, ואם אנחנו רוצים באמת להשפיע ורוצים לתת חלקנו לחברה הישראלית, אם אנחנו לא מסוגלים להיות ביחד, אז אנחנו יכולים לשכוח מלתת גם להתחבר לשאר החברה הישראלית. לכן אני חושב שזה דבר מתבקש, ואני מאמין שזה מה שיהיה. צריך רק לגבש את המתכונת, איך זה בדיוק יהיה, איך זה בדיוק יעבוד. אני מניח שהתהליך יהיה שהבית היהודי עם מוסדותיו יעברו איזשהו תהליך, אני מניח שהאיחוד הלאומי עם מוסדותיו יעברו איזשהו תהליך, ואחר זה יהיה שהוא יהיה יסוכם, מה יהיה החיבור בין שני הגופים, וירוצו קדימה.
זאת אומרת, אתה כרגע צופה חיבור בין שני הגופים ללא גופים נוספים? יש כאלה שמדברים על אחדות יותר נרחבת.
אני חושב שמבחינת תפיסת עולם, מבחינת התפיסה הממלכתית והאופן שבו רואים את הדברים, אני חושב שבנתונים הקיימים, אלו שני הגופים שיכולים להתאחד באופן שלא יגרמו לכך שיגיד מישהו, תשמע, אני מהבית היהודי, אם אתם עם האיחוד הלאומי, אני נוטש את הגוף המשותף, או אם אני עכשיו מהאיחוד הלאומי, אם אני הבית היהודי, אני נוטש את האיחוד המשותף. אבל אם יהיו פה גורמים נוספים, שהם גורמים שאצל חלק מהציבור הציונות הדתית, הם גורמים שאנשים יתקשו להזדהות איתם, מסיבות, כל אחד מסיבותיו עמו, אני חושב שהדבר הזה יגרום לאיזושהי תופעה הפוכה, ולכן אני לא צופה שזה יקרה. אני מניח שהנושאים האלה עלו, ההצעות האלה עלו, אני מניח שבפועל, כשיכנסו לגופו של עניין, זה לא יקרה.
כנראה גם תצטרכו להגיע להסכמות עם האיחוד הלאומי, כי לאור כמה רעיונות ששמעתי פה באיחוד הלאומי סבורים שהם צריכים להוביל, שהיום אתם, הבית היהודי נמצא במקום אחר בלי בנט ושקד, אז ככה שכנראה יהיו פה, תצטרכו להגיע לאיזושהי הסכמה.
אין ספק שבסוף כשמגיעים לפרקטיקה אז יש אמירות לכאן ולכאן ויש התדיינות לכאן ולכאן, אני מאוד מקווה ש... הרצון להתאחד הוא ידבר על הכל, ובסופו של דבר אנחנו נגיע לסוג של הסכמה, ואנחנו, בוא נאמר, אנחנו חייבים להגיע להסכמה, אין לנו ברירה אחרת. אם אנחנו חפצי חיים, ואם אנחנו באמת מאמינים שאנחנו צריכים להיות תחת, סביב שולחן קבלת החלטות והשפעה ממדינת ישראל, אז כל אחד צריך לעשות את המקסימום כדי להגיע לסוג של הסכמה.
אבל בכל מקרה לא צופים לאיחוד הלאומי והבית היהודי להגיע למפלגה של, כמו שהייתה הבית היהודי בהנהגת בנט, ולקבל תיקים מיניסטריאליים משמעותיים. נזכיר שבתקופה של הרשקוביץ הוא קיבל את שר המדע, לא מעבר לכך.
תראה, קשה להשליך מקדנציה לקדנציה, אף אחד לא יודע מה יהיו תוצאות הבחירות, ואף אחד לא יודע...
בגדול יש כבר סקרים, אתה יודע. בנט כבר גדל, והבית היהודי, יש להם את המסגרת שלהם, שהיא מזכירה את מה שהיה פעם.
נכון, הסקרים האלה בעצם משקפים מצב שלכם מפץ. כפי שאתה יודע, הדברים יכולים להשתנות, אנחנו זוכרים את הסקרים שהיו בסוף ה... הקמפיין הקודם, ומה היו המספרים הסופיים בבית היהודי. צפו 16, ואחר זה 12. גם זה מאוד מאוד תלוי.
טוב, אבל אז היו יותר קולות לשחק בהם, ציבור כללי, פה
נכון,
זה נטו
נכון,
ציבור
נכון.
של הציונות הדתית.
נכון, נכון, אבל הפוטנציאל של הציונות הדתית בתוך החברה הישראלית הוא מוערך בסדר גודל של כ-12 מנדטים, שחלקם היום נמצא בליכוד, חלקם היום הולך למפלגות, לכל מיני מפלגות שבזמנו כמו יחד או דברים כאלה. צריכים לראות
כמה חלקם ילכו לימין החדש, אתה לא מזכיר.
וחלקם ילכו, כן, נכון, גם חלקם ילכו לימין החדש.
חלק כנראה משמעותי גם, לא?
כרגע, אני אומר, כרגע אנחנו בתמונת מצב של משהו חדש עם מפץ. יש הרבה שחקנים בתוך הסיפור הזה, גם לא ברור בדיוק, כי אם יש, אם לא, לא יודע מי יעמוד בראש הרשימה המאוחדת הזאת, אני מאוד מקווה שזאת תהיה דמות שראש הממשלה דווקא ייתן לה קדימות, כי אנחנו יודעים איזה מתחים היו עם המנהיגות של הבית היהודי הקודם, ויכול להיות שהוא דווקא יעדיף אותו מאשר הזה, אני לא יודע, זה, כן. זה מאוד מאוד תלוי, הצורך להסתכל רחוק ולהתנבא, במיוחד כשהתמונה כרגע היא תמונה משברית, היא לא תמונה בהירה, היא כן. מאוד מאוד מלאה, המון המון אבק, ועשן, אני חושב שזה לא, זה לא נותן שום זה. אני גם אזכיר לך שבזמנו, גם בלי המנהיגים הקודמים, היה לנו בבית היהודי, במפדל דעה, זה היו 12 מנדטים. האם יהיה
מזמן אתה מתכוון לומר, מזמן כנראה.
לא כל כך מזמן, לא כל כך מזמן. אנחנו מדברים על 4-5 קדנציות אחורה, זה לא כל כך מזמן בממדים של מדינת ישראל.
הבנתי.
ואני חושב ש... אני לא רוצה לשגות באשליות. זה לא יהיה דו ספרתי ברור, אבל אני ברור שגם זה יכול להיות משהו אחר, וזה מאוד מאוד תלוי מי תהיה הנבחרת, ולכן הבחירה של אנשים היא קריטית. אנשים יצטרכו לוותר על האגו שלהם, כמו שאמרה מי שאמרה, ואנשים יצטרכו באמת לראות את טובת העניין לנגד עיניהם, להיות מנהיגים ולא לחפש סידור עבודה. ואם זה יבוא מהמקום הזה, ואני מאוד מקווה שזה יבוא מהמקום הזה, אז אני מאמין שהתמונה הסופית תהיה שונה מתמונת הפתיחה. באיזה מידה קשה לי לדעת.
אז מתי תהיה איזה פגישה נוספת?
אני מזכיר לך, ששר הביטחון, שהיה שר הביטחון עד לא מזמן, עד חודש וקצת, הוא היה בראש מפלגה קטנטונת. אז קשה להעריך בדיוק את השיקולים, את האינטרסים, זה פוליטיקה. ולכן אני, כל אלה שמבקים וכל אלה שכבר החליטו מראש שהספינה כבר עבודה ונטרפה בים, מה שנקרא, חבר'ה, נעצור רגע, נשתה מים, נרגע, נחשוב, נסתכל, אין לנו הרבה זמן, אבל גם אין לנו מעט זמן, 3 חודשים, זה, במדינת ישראל, זה המון זמן, והמון המון דברים יכולים לקרות.
3 חודשים, אבל הלוזלר לקביעת הרשימה הוא יותר קצר, אתה יודע.
נכון, הוא חודש, נכון, הוא חודש, ועכשיו צריך לעשות את העבודה המכריעה, זה תהיה נקודת ההכרעה, הקביעה של הרשימה, ואחרי זה כולם צריכו להפשיר שרבולים, להבין שאנחנו בעת צר ומצוק, ולשכנע את אנשי מודיעין, ואת אנשי גבעת שמואל, ואת אנשי פתח תקווה, לשכנע אותם שכן, שאם הם באמת מאמינים במה שהם נודעו בבית המדרש, שתורת הציונות הדתית היא התורה שמחברת שמיים וארץ, ושיכולה להיות גם מקור השראה גם לציבור שאינו דתי, שמבין את העניין הזה, אנחנו לא מיסיונרים, ואנחנו לא כופים את דעתנו, והם התגייסו לעניין, להערכתי, התמונה תהיה שונה מתמונת הפתיחה. מה בדיוק? אני תמיד אומר לתלמידים שלי, שאחד המקומות שאולי הכי נכשלתי, זה שלא הצלחתי להיכנס לקורס הנבואה. הודחתי בגיבושון של קורס הנבואה, לכן אני לא נביא, לא יודע מה יהיה, אבל אני מאמין שאפשר לשפר מאוד את התמונה.
טוב, אז מתי תהיה פגישה אגב, אתה יודע?
אני מניח שבשבוע הבא, אני עוד לא יודע סופית.
זאת אומרת, הרבנים, זה פגישה בין הרבנים?
כן, כן.
טוב, אז אנחנו נודה לך על הדברים, הרב אליעזר שנבלד, ראש ישיבת ההסתר במודיעין ובאופקים, תודה רבה לך.
כל טוב לך, ומה שנקרא, נזקוף את הגב, נסתכל קדימה, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
תודה רבה, תודה.
כל טוב.
וכעת לאירועים האחרונים, גם השבוע דובר רבות על השבק, על 3 הנערים שנעצרו ומנועים מלראות את עורך דינם. אנחנו משוחחים כעת עם נחי אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי ומזכ"ל מפלגת האיחוד הלאומי תקומה, לשעבר, שמתמודד כעת על מקום ברשימה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל באמת רצינו לשמוע התייחסות שלך לביקורת על השבק כפי שעולה השבוע.
אני חושב שהשבק בכל מה שמתנהל בנושא של חקירת יהודים פועל בצורה קצת קיצונית, בצורה שהיא לא דמוקרטית, צורה שהיא אמורה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח שומר חוק במדינת ישראל. ראינו רק לאחרונה את פסיקת בית המשפט בנושא העצורים, על ידי שייצג אותם עורך דין איתמר בן גביר, ועל כך שהוא פסל את ההודעות שנתקבלו בשיטות אפלות חשוכות שאין מקומן יאה במדינה מתוקנת. ואני חושב שהשב"כ צריך לשנות את הגישה, גם אם הוא חושב שנעשו עבירות חמורות, ההודעות צריכות להתקבל בדרך לגיטימית, כפי שמקובל במדינת חוק, ולא בצורה האפלה והחשוכה שבה הם נעשים כעת.
וכעת באמת לעצם המצב הפוליטי, אתה מתמודד ברשימת האיחוד הלאומי, יש גם התמודדות על ראשות המפלגה. איך אתה באמת רואה כרגע את הדברים?
אכן, אני מתמודד עכשיו ברשימת האיחוד הלאומי על מקום לכנסת, מתוך הבנה שהציונות הדתית היום צריכה להתגבש ולהתקבץ ולרכז כוחות לאור המהלכים האחרונים שקרו. אין ברירה, אין לנו פריבילגיה עכשיו להתפצל וללכת לכל מיני רסיסי מפלגות שיגרמו לכך שבסוף לציונות הדתית לא תהיה נציגות אונטנטית בכנסת ישראל. לגבי ההתמודדות על הרשות, אני חושב שההתמודדות בין בצלאל לאורי היא מזיקה, היא לא נכונה. אני חושב שלכל אחד משניהם יש תכונות מצוינות, תכונות מובילות. בצלאל בחור נמרץ, קריזמטי, עם פוטנציאל אדיר לשעות קדימה. אורי אריאל נמצא בעמדת מנהיגות, סמכותיות, בעל יכולת הנאה של מהלכים בקנה מידה לאומיים. אסור לנו לוותר לא על זה ולא על זה. ולכן הדרך הנכונה, כפי שהצעתי במרכז המפלגה, היא להגיע להסכמות על הנהגה משותפת בין שני החברים, שהם ידעו לעבוד בצורה מצוינת בעבר ביחד, בקדנציה האחרונה הייתה עבודה משלימה נהדרת, ואני חושב שעבודת צוות כזאת, גם בכנסת הבאה, יכולה להציד קדימה את הציונות הדתית, ואת הערכים והאידיאולוגיה, את עם ישראל, את ארץ ישראל ותורת ישראל, למקומות גבוהים יותר מהמקומות שאנחנו נמצאים בהם היום.
זה הצעת על המרכז של האיחוד הלאומי לעשות את זה, ההנהגה משותפת?
אכן, אני הצעתי במרכז הקמה של ועדת הסכמות שתפעל מול שני אנשים ותנסה להביא אותם להסכמות על אופן של הנהגה משותפת. הוועדה הזאת קמה, היא פועלת בימים אלה, ואני משתדל ככל יכולתי שאכן כך יקרה, כדי שלא נצטרך להיפרד לא מזה ולא מזה, ונוכל להמשיך לייצר עם הכוחות והסגוליים שיש לכל אחד משניהם, ויש הרבה דברים שמשלימים בהם אחד את השני. הצוות הזה ביחד יכול להציץ את המפלגה קדימה, ולכך חותר. אני מבקש מחבריי ואנשים שיכולים לעזור ולהשפיע בעניין, לפעול ולסייע על מנת שזאת תהיה התוצאה של מערכת הבחירות הקרובה, נזכה להנהגה שמשולבת ומשותפת, שתוביל אותנו הלאה, אותנו ואת הציונות הדתית. בואו לא נשכח שגם שכנינו בבית היהודי נמצאים כרגע במצב לא כל כך מזהיר, ואני חושב שצריך את ההנהגה המשולבת הזאת כדי ללכד את הציונות הדתית ולהוביל אותה קדימה.
זאת אומרת, גם אתה מדבר על הנהגה משותפת באיחוד הלאומי, אבל גם אתה אומר שצריכה להיות התחברות עם הגורמים הנוספים, זאת אומרת, תהיה הנהגה משותפת, משותפת פעמיים.
לא, תראה, אני חושב שהגורם המוביל היום את הציונות הדתית הוא האיחוד הלאומי. אני חושב שהבית היהודי שהיה לו הובלה דומיננטית נמצא כרגע במקום קצת אחר. אני מניח שאם הבית היהודי נצליח להגיע להבנות ולהסכמות איך תראה הרשימה המשותפת שלנו לכנסת, ואני קורא לשאר החברים בשאר המפלגות לבוא ולהתכנס לחבורה הזאת. אני זוכר את הימים שבהם הרכבנו את האיחוד הלאומי והדרבי הידוע בין הבית, בין המפדל דאז, הבית היהודי דאז, לבין האיחוד הלאומי. בדרבי הזה, כזכור, האיחוד הלאומי קיבל 4 מנדטים, הבית היהודי קיבלו 3 מנדטים. אני לא רוצה להגיע למצב כזה היום. אני חושב שכל הכוחות יכולים להתלכד, בהובלה של חברי האיחוד הלאומי, בריצה משותפת, להגיע להישגים מאוד מרשימים.
אוקיי, נודה לך על הדברים. נחי אייל, לשעבר מזכ"ל מפלגת האיחוד הלאומי תקומה, וכיום מתמודד על מקום ברשימה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך בני, ויום טוב.
תודה. אנחנו משוחחים כעת עם אלוף משנה במילואים הרב משה אגר, ראש המכינה קדם צבאית בית יתיר. שלום לך.
שלום רב.
אז קודם כל רצינו באמת לשמוע ממך כמה מילים על הרב אלישע וישליצקי שנפטר אתמול.
כן, הרב אלישע היה חבר טוב, איש ענק, שאני לא יודע אם חבל עד העבדין ולא משתכחין כמשמעו, אני לא יודע אם ימצא מישהו בסדר גודל שלו, ביכולת שלו לחבר כל כך הרבה קבוצות של אנשים, ביחד בענווה עצומה, וחיסרון עצום לציונות הדתית.
כן, אז באמת הציונות הדתית השבוע, בעקבות המהלך הזה במפץ של הימין, נפתלי בנט ואילת שקד, רצינו ככה לשמוע ממך איך אתה רואה את, כרגע את העניין, את הימין, לקראת הבחירות.
אני צריך קצת פרספקטיבה. אני הייתי מאלה שכבר לפני 4 שנים הקשיבו לרבנים שהבינו שהכיוון שהבית היהודי הולך אליו הוא לא נכון בהכנסה של בנט כמנהיג, ולכן הוקמה תנועת יחד עם אלי ישי כדי למשוך את הציבור הדתי התורני לכיוונים של המזרחי המקורי. ועכשיו פשוט התגלתה המציאות שזה אכן הכיוון שבנט משך אליו, היה כיוון אחר. וצריך עכשיו לכנס כוחות, להתאחד ולהקים את המזרחי מחדש בהנהגת הרבנים. אנחנו תנועה אידיאולוגית, אנחנו לא תנועה בהכרח שחותרת להיות בהנהגת המדינה, אבל בתנועה שקובעת איך תראה המדינה. זה הייעוד של המזרחי, ויש לנו הישגים עצומים למפד"ל, המזרחי, הבית היהודי, יש הישגים גדולים, וצריך להמשיך את ההישגים האלה באופייה היהודי, דתי, של המדינה. ולכן אני שמח שהרבנים התכנסו, קיבלו החלטה שצריך לכנס כוחות, ואני שותף לכל מה שנידרש.
ואתה הזכרת פה את יחד, אתה מאמין שזה גם נכון כעת העניין הזה?
אני חושב שקודם כל לוח הזמנים הוא אפשרי, אז יחד הוקמה תוך 3 חודשים, וכשעדיין לא היה ברור הכיוון הזה שציינתי של הבית היהודי בכיוון היותר חילוני שבו, או הלייטי שבו, ולכן עכשיו הסיכוי הוא יותר גבוה להצליח, מה עוד שיכול להיות בהחלט שיש עכשיו מפץ גדול בכל הפוליטיקה, וזו הזדמנות לייצר משהו חדש, אולי אפילו מפלגה בשם חדש.
זאת אומרת, אתה לא מעוניין להמשיך במה שקיים כרגע, שזה הבית היהודי, האיחוד הלאומי, תקומה וכו', להצטרף לזה, לגוש הזה?
כן, ודאי שצריך להתכנס כולם יחד, זה כולל את האיחוד הלאומי. אני חושב שם כרגע מאבק על ההנהגה, אבל ודאי שזה כולל את כולם, כולל ציבור שבכלל לא היה בתוך הבית היהודי. והבית היהודי כרגע, עד כמה שאני יודע, ההנהלה שלו, המפתחות, נמצאים בידי אנשים שהם מזוהים עם בנט. אז הם לא ייתנו לדבר הזה לקום לתחייה, יש סיכוי גם שלעבור את אחוז החסימה לפי הסקרים, בנתונים הנוכחים. לכן צריך פה איזה רענון, שאני לא יודע אם המנגנון הקיים יודע לעשות אותו. אולי צריך גוף חיצוני אחר, חדש, שיבנה את הכל מחדש.
זאת אומרת, אתה לא בינתיים או ממש אופטימי עם הגופים הקיימים שזה יקרה, האיחוד הזה עם מה שאתה מכנה המזרחי אמיתי.
תראה, אני מעריך שכולם מבינים שבלי אחדות לא נצליח, ויותר מזה, אני גם בזמן אמרתי לאלי ישי, כשאותם שבועות שהייתי בתנועת יחד עד שפרשתי, אמרתי לו שהתנאי שלנו להליכה ביחד זה שיש בסקרים לפחות 6 מנדטים. אחרת אנחנו מסכנים את הימין, מסכנים את ארץ ישראל, שהיא טיפול לידי השמאל. ולכן, וזה ברור לגמרי שרסיסי מפלגות אסור להגיע לבחירות ככה.
ולכן אני לא הלכת איתו, כן?
אני לא הלכתי מסיבה אחרת, אבל לא נכנס לזה כרגע. היא לא פרסונלית, אלא באופן כללי, המבנה שהוא בנה כלל אנשים שהיו מדי קיצוניים לטעמי, מבחינת הדעות שלהם בנושאים כמו הר הבית וכולי. אבל אנחנו מבינים שהגוף המרכזי של הציונות הדתית כרגע נמצא במבוכה, וצריך שמן השאר רבנים יתאחדו ויתנו את הכיוון. בהחלט יש מקום בעיקר לאנשי מעשה. אני בעצמי לא כל כך מעוניין להיות חבר כנסת, זה לא כל כך מעניין אותי. אבל צריך אנשים שמוכנים להיכנס לתוך הדבר הזה, ולהתייעץ עם רבנים, כי מסתבר שרבנים כמו הרב צבי טאו, רב הנר, הם צפו את המציאות הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לפני זמן, וכנראה שצריך להקשיב לרבנים.
הבנתי. טוב, כמו שאומרים, רב כרגע נסתר על הגלוי, הכל כנראה דברים צריכים להיעשות מאחורי הקלעים, אז אנחנו נצטרך להמתין, לראות איזה התפתחויות תהיינה בסופו של דבר.
אנחנו מקווים שהתפילות שלנו לאב אלישע יעלו לשמיים ויהיה ייחוד גדול בתוך הציונות הדתית, עם רוח חדשה.
כן.
שלום רב.
תודה רבה לך, רב אגר. תודה. שלום לנעמה זרביב מארגון שוברות שוויון.
שלום וברכה.
אז את עכשיו בנוסף לפעילות שלכם בארגון, את גם מתמודדת על מקום באיחוד הלאומי. רצינו ככה נכון. לשמוע על הנסיבות שהביאו לכך.
אוקיי, אז אני באמת חושבת שהאיחוד הלאומי רוצה לפתוח את עצמו לעוד נושאים ציבוריים. בפועל האיחוד הלאומי עושה כל הזמן גם בנושאים ציבוריים, אבל לפעמים הם פחות נראים, חושבים שהם מתעסקים רק בגבעות ובמתנחלים, אבל בעצם ההתעסקות היא גם בכלל עם ישראל, ואני רוצה להביא את הטיקט של המשפחה, של הנשיות, ועוד טיקטים שאני לוקחת איתי. אני באה מעולם הגרעינים התורניים, אני באה מעבודה עם ציבור של בעלי תשובה, חרדים, ספרדים, יש לי הרבה רקע שבעצם מאפשר לנו לפעול בעוד תחומים שעד היום לא הכירו אותנו בהם. ומהמקום הזה של חיבור לדברים שקורים בכלל בעם, אני חושבת שאנחנו מביאות משהו חדש.
אז נושא כן. הנשיות ומה בעצם, איך זה מתקשר לפעילות שלך בארגון שוברות שוויון באמת?
אז תראה, בעזרת השם כשבחר, אז לשוברות שוויון אנחנו נצטרך למצוא מנהלת אחרת. אבל אני יכולה לומר שאחד הדברים שדרבן אותי זה כשהייתי בכנסת בשדירת אנשים, וקמה שמה מרב בן ארי ואמרה בואו נצעיר כולנו, הפמיניזם זה שמאל, השמאל ינהיג את המדינה, הפמיניסטיות יקבעו סדר יום במשפט, במשפחה, בציבור, ואנשים מחאו לה כפיים. ואני אומרת שנייה, איפה הכל היהודי התורני של מהות נשים, של מהות משפחה? אז אדרבה, אם נבוא בכובע של חברות כנסת, ונוכל להשמיע קול שהוא מאוד מאוד צלול וברור, שמדבר על ערכים של משפחה, ועל ערכים של נשיות, ועל ערכים של אימהות, ולשנות חוקים, בלי להתחנן לאיזשהו חבר כנסת שיכניס את השם שלך לחוק, אלא ללכת בגאון ולהוביל שינוי ומהפך בתפיסה ובחשיבה. כמובן לא לפסול את מה שנעשה עד היום, אנחנו לא פסלים קידום של נשים בשכר ובפוליטיקה, העובדה שאנחנו שם, אבל אנחנו רוצים להביא קול שהוא מכיר מה הערכים הנשיים שחשובים, והוא חייב להביא אותם לסדר היום. בהחלט שזה דבר שמקדם את כולנו הרבה יותר.
זאת אומרת, את חושבת שהיום הקול הפמיניסטי הוא יותר קול של השמאל, ואתם מנסים להביא קול אחר?
הוא לגמרי שמאל. הייתי גם בעוד ישיבה של שדולת הנשים שנפתחה במחיאות כפיים שרות לקרן החדשה לישראל, או לישראל חדשה. וגם שם כולם מיללו ושיבחו, וגם ראיתי שאם אני אישה שמריצה רעיון שהוא בא מהשמאל, אז אני אקבל מיד את כל העזרה, ואם אני מריצה רעיון שמאלימין, אז לא בטוח שאני אקבל את כל העזרה, אוקיי?
שזה דוגמאות שאת יכולה לתת לנו שעמדו על הפרק, על הסדר היום, ששם ראית את ה... אני אומר, יש דברים... אני שואל אם יש דברים, דוגמאות שאת יכולה לתת לנו לקול הזה הפמיניסטי של השמאל שנשמע, ואתם בעצם חושבות הפוך אולי.
תראה, הדבר הכי ברור שאיתו התחלנו ואנחנו פוגשים אותו כל הזמן, זה הנושא של הדרת נשים. ביום האלימות, ההפרדה המגדרית מה שנקרא, ביום האלימות הגדירו את הפרדה מגדרית כסוג של אלימות. היא הייתה כחלק מקמפיין של אלימות, ההפרדה המגדרית. מה זה הפרדה מגדרית? אמרנו כבר, שירותים נפרדים, אפשרות לשים מחיצה ביום הסטודנט, שנשים תוכלנו לרקוד. זה לא אלימות, זה לא הדרה. זה התקדמות, זה התקדמות של נשים שרוצות גם לרקוד לפי ההלכה ולרקוד בכיכר. עד הרבה, תשימו מחיצות. ואגב, חופים נפרדים שהרבה אנשים רוצים לבטל אותם, חופים נפרדים זה לא המצאה שהיא טובה רק לדתיות, היא טובה גם לחילוניות שרוצות ליהנות מחוף בלי דברים שמסתובבים ליד. זאת אומרת, זה לא הופך את זה לאלימות, זה לא הופך את זה להדרה, זה לא הופך את זה להשפלה. כל השיח הזה חייב להשתנות. וזה רק דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות רבות שאנחנו תוגשים אותם כל הזמן.
ומה דעתך לגבי הקמפיין MeToo על ההטרדות של נשים?
תראה, אני מבינה מאוד את הקמפיין הזה מאיפה הוא בא. צריך להבין כל הזמן מה הציבור שמביא איתו משהו, מה האמירה הציבורית, שבזה אני קשורה יותר, אני חושבת, לציבור מאשר למי שרוצה לשדר, ומה המסרים שניסו לעשות האנשים שעשו את הקמפיין. אני נגד להציג את כל הנשים כקורבנות ואת כל הגברים כאלימים. שזה איזושהי תפיסת עולם ששייכת לפמיניסטיות רדיקליות בכל העולם גם, שהגדירו את האלימות נגד נשים כדיכוי, ואז דיכוי זה כבר הערביות הפלסטיניות, יש שם כל מיני ערבובים של מושגים, שהם קצת מורכבים לשידור קצר ברדיו. מה כן יש במיטו? במיטו יש משהו אחר של נשים רבות שפנו על תלונות, ולא קיבלו מענה מהשירותים במדינה, שגם זה צריך להשתנות. לכן זה לא עניין של שחור לבן, הצעקה באה מלמטה, כי אין דרך, ואז בעצם הרשתות אמרו, בואו תיקחו אומץ ותעשו את הדברים, כי בעצם במשטרה ובמערכת המשפט לא תצליחו להוכיח את מה שבאמת עברתם. אז הבסיס של הרעיון הוא בסיס טוב. הביצוע, מה יצא ממנו, לאן הוא הולך, מי הוביל אותו, יש פה המון שאלות מעבר שהן לא פתורות ולא נאמרה בהן עדיין דעה אחרת. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה אחת קצרה על זה. כשהיה סיפור של בכיר בשוק ההון שביקש נהג ולא נהגת. אז מיד כולם אמרו, תפטרו אותו, ואז אמרו, מה, הוא מפחד לפגוע בנשים? אז שוב ההצגה שלו פוגע, ואנחנו באנו כשוברות שוויון, ואמרנו, עד רבה, ערך המשפחה חשוב לו, הוא לא בגלל שהוא פוחד מנשים, בגלל שהוא מכבד נשים, אבל השיח שהשתלט על הרחוב זה, אם אתה לא רוצה להיות עם אישה לבד, זה בטח בגלל שאתה רוצה לפגוע בה, אוקיי? זה שיח עקום. אז הוא גורם לאנשים פחות להסיק נשים, כי הם לא רוצים שיתגעו אותם אחר כך על התרדה. כל העולם מוצג בצורה כזאת, שצד אחד דואלים וצד שני הוא נפגע, וזה לא המציאות. אוקיי? אז כשאנחנו נכניס את ערכים של כבוד, ושל אישה, ושל משפחה, ושל חשיבות זוגיות, וחשיבות קשר, והמון המון תחומים שאנחנו כל הזמן פוגשים אותם, וחשיבות חינוך, וכל מה שמוגדר בתוך זה, אז זה יהיה עולם אחר, בוודאי. והכל הזה חייב להישמע. הוא יכול להישמע בדרך העם, משברות שוויון ולהגיע לעוד ציבורים. הוא יכול להישמע גם במערכת החוקית שלנו ולהשפיע בסוף ולשנות את סדר היום בשיח הציבורי.
אבל היו נשים דתיות כבר בכנסת האחרונה, נכון?
נכון, אבל הנשים הדתיות שהיו הן גם מצוינות, הן מרימות הרבה דברים, אבל עדיין בהרבה דברים הן שבויות של הסיטואציות הפמיניסטיות הרדיקליות שהתקדמו לשם לאט לאט. ואנחנו אומרים, הפמיניזם כן, אבל עד נקודה מסוימת, מנקודה מסוימת של רדיקליות, שלפעמים קשה להגיד איפה היא עברה ואיפה היא התחילה, שם צריך לעצור ולהגיד משהו אחר. מאוד יכול להיות שהם יצטרפו אלינו גם, לאמירות שלנו, אבל אנחנו יודעים כל שהוא מאוד, ואם אני באה מהאיחוד הלאומי, הוא כל מאוד תורני, הוא לא הכל של שוברות שוויון, שוברות שוויון זה כלל האוכלוסייה וכלל הנשים, ואני בתוך האיחוד הלאומי מביאה את הכל שהוא לגמרי תורני וברור ומוגדר מאוד.
בשוברות שוויון יש גם נשים חילוניות?
כן, בטח, יש חילוניות, יש גם חילוניות שהגישו מועמדות במפלגות אחרות. בינתיים אני לא מציינת מזה איפה, אבל כן, בהחלט. שוברות שוויון תגיע לבמה הפוליטית מכל מיני כיוונים, וזה מבורך.
ומה באמת העמדה שלך לגבי שירות של בנות ביחידות קרביות בצה"ל?
טוב, זה נושא שכבר דובר בו רבות, ומשם התחלנו. ברור שאנחנו מתנגדות לשירות קרבי של בנות בצבא. כל התפיסה שאני כבת רוצה להיות כמו גבר, יש בתפיסה הזאת בעיה. אז יש בעייתיות בשירות הקרבי של אנשים. אני לא אומרת, הבנות עצמם הקרביות שמשרתות הן נהדרות, והן רוצות לתרום מכל הלב. הן לא יודעות שהן באות הרבה פעמים תחת איזשהו קמפיין, כי מישהו רצה להכניס אג'נדה, ואז המחירים, הן לא יודעות על הפציעות, הן לא יודעות על הורדת הרף של צהל, הן לא יודעות מה הן פוגעות בצבא, הן לא יודעות, הם הרבה דברים פשוט מועלמים, כי יש שם האג'נדה, הבנות מצד עצמה מקסימות. אבל האג'נדה שאומרת, אנחנו נרוץ ונפעל בטנק ונרים עשרות כבדים, כי גם אנחנו יכולות, כי גם אנחנו כמו גבר, היא בדיוק האג'נדה שאנחנו רוצים להוציא אותה מהשיח, אוקיי? אני אתן לך דוגמה יותר טובה מהעולם הדתי. אם אני מנהלת, אז נמאס לי לשמוע שאומרים לבעלי, בטח אשתך רוצה להיות חזן בבית הכנסת, אני לא רוצה להיות חזן, זה שלכם הגברים, קחו את זה אליכם, תנו מזה, אני לא מבססת את התפיסות שלי על להיות כמו גבר. אני כן רוצה שיהיה לי שוויון הזדמנויות בתעסוקה בשכר ופוליטיקה, נכון, כי אנחנו צריכים את הדבר הזה כי הוא הגיוני, אבל אני לא רוצה להיות מה שאתם. אני אגיד לך אפילו עוד יותר מזה, בראיון אחד של עיתון חילוני, אמרו לי, אז אתם רוצים להגיד שבעצם את התנועה מהותית, מהותנית, אז אמרתי, מה זה מהותנית? אז הם אמרו, שאתם רוצים להגיד שבאמת יש מהות שאיתה נולדנו? אתה מבין, היום בציבור כבר אפשר להגיד שיש לך מהות. בוודאי, אנחנו לגמרי מהותנים, אנחנו חושבים שיש גבר ויש אישה ויש לנו דברים נהדרים כנשים, אבל זה לא עתיק את היחיד דרך אגב באיחוד הלאומי. באיחוד הלאומי אני רוצה להביא גם את כל העולם הגרעינים, את כל מה שקורה בעיירות הפיתוח, שגם שם אתה פוגש את ערך המשפחה, אבל גם את הסיפור של באמת המסורתיים ובעלי תשובה.
אני אומר, צפוף שם באיחוד הלאומי, זה לא מאבק קל להיכנס שם, לא?
בסדר, כל אחד מה שהוא מביא. אני חושבת שהניסיון שלי הוא הרבה יותר מהרבה אנשים אחרים שנמצאים היום באיחוד הלאומי, אוקיי? יש לי ניסיון רב מאוד, ניהלתי גרעין כמעט 3 שנים, את הגרעין התורני ברמלה, ניהלתי עמותה של בעלי תשובה חרדים ספרדים, שזה עוד עולם אחר, עבדתי במקלטי בת מלך, שזה נשים מוכות, זה עוד עולם אחר, העולמות תוכן שאני מביאה איתם, הם עולמות תוכן מאוד מאוד עשירים, של המון 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 יזמות, של המון מרחב, של המון חיבור לקהלים אחרים, וזה דבר שהוא ייחודי, ודאי שאנשים אחרים גם יגידו מה הייחוד שלהם, מה דרבה, כן? אני אשמח למגוון, המגוון הוא חיובי, הוא דבר מבורך.
אז נאחל לך בהצלחה בתחרות, לא בתחרות, בהתמודדות, באיחוד הלאומי. נעמה זרביב מארגון שוברות שוויון, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה רבה.